אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש איגרת תיבן להרמב״ם, שיעור חדש לחלוטין. ובכן רבותיי, אנחנו משתמשים לצורך זה במהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק עכשיו מול העיניים. יש שתי כריכות, יש כריכה צהובה, יש כריכה אפורה כזאת, אפרפרה, אבל מבחינת הטקסט זה אותו טקסט. לפי זיכרוני, בשיעור הקודם הגענו לעמוד קוף ממדלת, ואנחנו עסוקים כאן בשאלה שאכילונו בה כבר לפני שני שיעורים, שאלת חישוב הקץ, שהרמב״ם וגם הגמרא אומרים שאי אפשר לחשב אותו. מצד שני, אנחנו רואים בתנ״ך ובדברי חז״ל אינדיקציות לקץ. זו שאלה שבשביל מה צריך בכלל את האינדיקציות האלה אם אי אפשר לחשב, אלא למדנו מזה משהו על מהות הגלויות ועל תפקידם. ופעם שעברה נדמה לי שעסקנו ב חישובו של רבי אברהם ביבאגו, שמסביר מדוע גלות מצרים היא 210 שנים, גלות בבל 70, ואילו הגלות השלישית היא ארוכה מאוד, הוא לא ידע כמה. היום אנחנו יודעים כמה זה היה. 1880 שנה. מאז חורבן בית שני ועד הקמת המדינה, יש לנו 1880 שנה של גלות, שזה המון לעומת שתי הגלויות הראשונות. והשאלה היא מדוע? אז לפי רבי אברהם ביבאגו זה בירור הצורה הישראלית. שהיא צריכה להתמודד עם מתחריה, כמו הצורה הישראלית, נגיד את זה אחרת, הנבואה, צריכה להתמודד עם תרבות החוש המצרית, תרבות הדמיון הבבלית, והחוש התביני, כלומר הפילוסופיה, המערבית יוונית רומית, שעד שהיא מתבררת כסובייקטיבית על ידי אחרוני פילוסופיה, עד כדי שתוכל לשוב הנבואה בתהרתה. אם כן, יש לנו אורחים שונים שלה, גלות, ולדבר הזה יש כמובן משמעות. ואומר גם הרמב״ם שהנביא ישעיהו כבר הודיע לנו שהגלות השלישית תהיה האורך שלה גדול מאוד, עד כדי שזה יהיה מפחיד אפילו את הנביאים. אתה רוצה לשאול שאלה על השיעור הקודם? ובכן, כן, מה שאלתך?
לגבי העניין של קומת הדמיון כהקדמה לנבואה, בשביל זה צריך שהשכל לפנה את מקומו. הרבה פעמים הרמב"ם נשמע שהנבואה, כל עניין של בית, של חורבן בית שני, בא לבנות את הנבואה כקומה נוספת על השכל, ש...
לא, ההפך.
בית שני זה היה החלפת הנבואה בחוכמה. הנבואה פסקה, והחליפה אותה, תפסה את מקומה החוכמה. נכון? אחר כך צריך להיות סינתזה דיאלקטית. איך עושים את זה? על ידי פינוי מסוים של החוכמה לטובת הנבואה. ואז נעשה האיחוד ביניהם. יעוין בספר הקדוש אורות, בזרעונים, פרק ב', המאמר חכם עדיף מנביא. שם הרב מסביר את זה בהרחבה, עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. כן, בבקשה.
אמרת שהקמת המדינה זה
התחילת
הגאולה.
לא, אמרתי. אמרתי שזה הגאולה. כן. כי לפי הגדרה של גאולה, גאולה יציאה מעבדות לחירות, כלומר, עצמאות מדינית.
אצלנו במדינה, הממשלה רוצה לעקור את העניין של התורה נניח, אז לכאורה זה נראה הפוך.
כי הגאולה זה לא מאורע דתי, הגאולה זה מאורע מדיני, פוליטי. כלומר, לצאת מעבדות לחירות, כלומר, שאין שיעבוד מלכויות, זה הגדרה של גאולה. מה שאתה מדבר עליו זה דברים אחרים, זה קומות רוחניות שבאות על גבי זה. כן, כלומר, וזרקתי עליכם מים טהורים, מותרתם וכולי, זה דברים שבאים אחר כך. כלומר, אם אנחנו מבינים את הגאולה כמאורע דתי, אז יש באמת קושיות. אבל הגאולה איננה מאורע דתי.
זה מתבסס על זה, זה מהלך של השיעור, של הרב, זה מתבסס על זה, לא?
מה שאני אמרתי שזה חזרת הנבואה וכו'. כן, חזרת הנבואה היא צריכה להיעשות מתוך בגרות רוחנית מאוד גבוהה, שכוללת בתוכה גם את הלקחים של הכפירה. כלומר, זה כבר שייך כבר לתורת הרב קוק, שהכפירה איננה סתם מחלה, היא ממלאת תפקיד בבנייתה של קומה נוספת מבחינה רוחנית, שהרבה יותר רחבה מהתפיסה הדתית הקלאסית. אבל זה צריך בשביל זה הרחבה גדולה מאוד, כלומר זה להבין מה זה חוצפה דקדקתא דמשיחא, ומה זה הכפירה, ומה זה האמונה, ומה זה דת אלוהים, זה נושא באמת לשיעור בפני עצמו. אבל לפי הרב קוק, התהליכים הרוחניים שאנחנו רואים היום, הם חלק מבירור עצמי של הקודש עצמו. אלא שהוא רואה במאבק בין דתיות לחילוניות, המאבק סמוי בין הקודש שלמעלה מהטבע לבין הקדושה שבטבע. קורא לזה המאבק בין הלוויתן לשור הבר, יעוין באורות הקודש, חלק ב', הקודש הכללי, פרק כ"ג. ושם הדברים מורחבים ומוסברים היטב. אורות הקודש, חלק ב', הקודש הכללי, פרק כ"ג. וכן באורות, במאמר שבזרעונים הנקרא ייסורין ממרקים. שם יש לו גם כן ביאור של הדבר הזה. כן, האמת היא שזה בעוד הרבה מקומות, אבל אני חושב שזה שני המקורות האלה מספיקים כדי לברר את זה. ובכן, בואו נמשיך. אני קורא כאן בעמוד קוף ממדלת בשורה 5. ואם היה, כן, אריה, לא, 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 לא. השורה השנייה, הנה 400 שנה היו לגירות ולא לעבדות, ולא התבהר עד ששלח השם יתעלה הנביא הגדול, כלומר משה, ונמצא מיום שנולד יצחק עד שיצאו ממצרים 400 שנה בשווה, כלומר בשווה, אינה בדיוק. ואם היה כן, בקץ אשר התבהרה מידתו, כן, כלומר שנאמר במפורש 400 שנה, ובכל זאת היה ספק, והיו ארבע אפשרויות שונות איך לחשב את זה, ואף אחד לא חשב על האפשרות הרביעית עד שבא משה. כל שכן בזה הקץ הארוך אשר החריד כל הנביאים והפחידם באורך זמנו והימשכו, עד שאמר הנביא על צד התימה, כן קראנו את זה, מודיע רוב אורכו, אמר על עולם תענף בנו, תמשוך הפכה לדור ודור. ואמר ישעיה בסיפור אורך הגלות גם כן, ואוספו השפה אסיר על בור וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים ייפקדו. כלומר, גם, כבר הנביא ישעיהו כן מדבר על גלות ארוכה מאוד. מרוב ימים ייפקדו. וכבר באר לנו דניאל, הפלגת עומק זה הקץ והיעלמו. ולזה יזהירו החכמים ז"ל, מחשב קיצים וממנות זמנים לביאת המשיח. מפני שיחשי להאמון, ויכניס ספק בליבם כשיבוא הזמן ההוא ולא בא המשיח, והוא אומרם תפוח דעתן, ככה זה הגרסה של הרמב״ם, של מחשבי קיצין. מפני שהם מכשול לבני אדם ומפני זה התפללו לשם, להכשילם ולהפסיד הנהגתם. כלומר זה מסוכן הדברים האלה, אל תחשב. עכשיו ראינו בשיעור, לפני שלושה שיעורים, את האופן שבו תלמידי הגאון מווילנה חישבו. איך שיש כמה שהתבלבלו, נכון? זוכרים? עסקנו בזה. בסדר. ואנחנו ננצל רבנו סעדיה ז"ל. כלומר, אז עכשיו חוזרים לשאלה. מדוע רבנו סעדיה, בספר אמונות ודעות, ראה לנכון כן לחשב את הקץ? למה הוא עשה את זה? הרי זה בניגוד מפורש לאזהרות של הנביאים ולדברי הגמרא. מי יתיר לו? ונאמר, שלא הביאו לזה, עם דעתו שאסור לעשות, הוא ידע שזה אסור. כלומר, זה לא שרס"ג לא חשב שזה אסור, הוא ידע שזה אסור. ובכל זאת הוא עשה את זה. למה? רק היות אנשי דורו רבי ספקות באמונה ונפסדים בה, וכמעט שעבדה דת השם, לולא היה הוא זל, כי גילה עמוקותיה וחיזק כוח נחלשיה, והרביצה הושמרה בלשונו ולקולמוסו. הוא נלחם בלחמות חורמה נגד הקראות, נגד חיבי הבלחי, נגד דתות אחרות וכו'. והוא כתב הרבה מאוד ספרים, וראה מכלל השתדלותו לקבץ המון בני אדם בחשבון הקיצים, לחזק תוכלתם לאמת. כלומר, הכוונה של רב סעדיה הייתה לעודד. כי האנשים כבר בימי רב סעדיה ראו שהגלות כבר די ארוכה. כן, מתי רב סעדיה חי? בסביבות 850. זה קצת יותר מ-700 שנה אחרי חורבן הבית, ועדיין לא באה הגאולה. אז ברור שהדבר הזה יכניס ספקות בליבות בני אדם. והוא זל כל מעשיו לשם שמיים. כלומר, הוא עשה בכוונה להגיד להם, תראו, יש קץ והוא עוד לא הגיע, לכן תירגעו. ואין לדקדק עליו בעבור הפסד חשבונו, כי הרי בזמן הרמב״ם כבר עבר החישוב של רבנו סעדיה, כי תוך מעשה הוא היה העניין שסיפרנו, תוך התוכיות, הפנימיות של מעשה הוא היה העניין שסיפרנו לכם. כלומר, אל תלמדו ברב סעדיה גאון, הוא עשה את זה כדי לעודד. האמת היא שכך עשו כל אלה שעשו חישובי קיצים אחר כך, וכולם גדולי ישראל, כן.
הרב סעדיה גאון היה קצת אחרי חורבן בית שני, או הרבה אחרי זה?
נאמר ככה, אתה שואל, האם רב סעדיה גאון היה הרבה זמן, או מעט זמן אחרי חורבן בית שני? אינני יודע בדיוק איך לענות לך. כלומר, אתה שמעת מניסי קצת יותר מ-700 שנה, ואתה שואל אם זה הרבה או מעט. זו שאלה סובייקטיבית. איך להסתכל על 700 שנה? 700 שנה זה הרבה זמן או זה מעט זמן? תלוי ביחס למה. או שלא הבנתי את השאלה שלך. אבל אתה אמרת בעצמך מה שאני אמרתי. טוב, אז קצת, לכן לי קשה עכשיו להבין אותך. אני צריך עכשיו לעשות מאמצים להבין מה שאלת. טוב, בסדר. כן.
מה הכוונה להסתכל על תוכיות הדברים?
הכוונה הפנימית, זה הכוונה. כוונתו הפנימית הייתה כדי לעודד את העם. הוא לא כתב את זה, כן? הוא כתב כאילו שזה ברור שזה הקץ, אבל הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון כדי להיטיב עם העם, כדי לעודד אותם. זה מה שאומר הרמב״ם, כדי ללמד זכות על רבנו סעדיה.
כלומר, איך אני יודע שהרמב״ם גם לא בא לעודד אותי עכשיו?
מה, כשהוא עושה את החשבון שלו? כן, אבל עוד לא ראינו את החשבון שלו. אבל הרמב״ם עומד עוד מעט לתת לנו את החשבון שלו. והשאלה היא למה הרמב״ם עושה את זה. אז הוא הסביר לך כבר. אם רב סעדיה עושה את זה כדי לעודד, גם אני עושה את זה כדי לעודד. אבל האמיתי זה לא לגמרי נכון. אנחנו נראה בדיוק מה החשבון של הרמב״ם ומדוע הוא לא עובר על דברי הגמרא בזה שהוא אומר אותו. בסדר? אבל זה לפי העיקרון שאנחנו לא יכולים ללמוד שני דברים ביחד. כלומר, רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד גם זכור וגם שמור בבת אחת. אנחנו, כולנו היושבים כאן, אין לנו ברירה. כשאומרים רעיון אחד, אי אפשר להגיד באותו זמן את הרעיון השני, אנחנו הולכים לעשות לפי הסדר. זה אומנם חיסרון, אבל, איך לומר, נחיה עם זה. כן?
אז כאילו זה שכדי לעודד את העם, אז הוא עובר על דברי תורה.
רבנו סעדיה. כן, מה זה דברי תורה? זה איסור דאורייתא? זה לא איסור דאורייתא, זה הנחיה כללית מוסרית של חכמנו. אמרו, לא לייאש, אל תייאש. גם תפח רוחן, כי הם מייאשים. אבל לא כתוב שזה איסור מפורש. גם הרמב״ם כשהוא כותב בהלכות מלאכים, וכן לא יחשב קיצין. אמרו חכמים תפח עצמן של מחשבי קיצין. הרמב״ם לא כתב אסור. הוא כתב לא יחשב. יש הבדל בין לא יחשב לבין אסור. כן, יש גם בהלכה הרבה עושים הבחנה בין דבר שהוא עצה טובה או הנחיה כללית לבין דבר שהוא איסור מפורש. למשל, כתוב בשולחן ערוך, אסור ללך בקומה זקופה, ולא ילך 400 בגילוי הראש. שים לב להבדל. לגבי קומה זקופה, השולחן ערוך אומר, אסור. לגבי גילוי ראש, לא ילך. זה לא אותו דבר, סימן שזה לא אותה דרגת איסור בכלל. לא ילך ב-400 גילוי הראש, זה הנחיה של יראת שמיים וכדומה. אבל זה לא איסור. מה שאין כן, קומה זקופה, זה איסור. כן? אז גם כשהרמב״ם אומר, ולא יחשב קיצים, זה בדיוק אותו עיקרון. זה לא דבר טוב, זה מה שהוא אומר. כי רבנו סעדיה בכל זאת היה צדיק גדול, אי אפשר להעלות על הדעת שהוא יעשה סתם דברים. טוב. ואולם...
גם זה היה איסור, זה אפשר להגיד כהוראת שעה.
יכול להיות הוראת שעה, כן, אבל גם הוראות שעה לא עושים דברים חמורים במיוחד בגלל הוראת שעה. ואולם, מה שראיתיך נוטה, אלא אם כן אתה נביא, שנביא יכול לעשות דברים חמורים. טוב. ואולם, מה שראיתיך, למי הוא כותב את זה? למקבל האיגרת. כן, רבנו נתנאל ברב פיומי. כן, מה שראיתיך נוטה אליו מעניין הכוכבים והדיבוקים. מה זה דיבוקים? זה מחברות. כן, כלומר, שיש שני כוכבי לכת שמתקרבים זה לזה באותה מעלה בשמיים. כן, מחלקים את השמיים למעלות. כמה מעלות יש בשמיים? 360. כן? אפשר לחלק את הרקיע ל-360 מעלות, ויש לפעמים ששני כוכבי לכת נפגשים באותה מעלה. אז אצל האסטרולוגים זה נחשב למשהו מאוד חשוב. כן, אסטרולוגים אומרים, הנה, אם מאדים ונוגה נפגשים באותה מעלה, זה סימן שיקרה משהו. כן? אז רבנו נתנאל כנראה הושפע מחכמי האסטרולוגיה בתימן, ולכן הרמב״ם נותן לו על הראש. הוא אומר לו, אולי מה שראיתיך נוטה אליו מעניין הכוכבים והדיבוקים שהיו ושעתידים להיות, כל זה הוא עניין שראוי שתסירהו מדעתך ותחבס מחשבתך ממנו. כאשר תחבס הבגד המתונף מתינופו. מפני שהם עניינים אין אמת בהם כלל אצל החכמים השלימים. ואפילו אשר אין להם דת, כלומר אפילו פילוסופים, אתאיסטים, כל שכן בעלי הדת, וביטולה מבואר נגלה בטענות שכליות, אין זה מקום לזכרן. אמנם, שמע קצת מה שבא בתורה בזה. כלומר, יש, לדעת הרמב״ם, אסטרולוגיה אין לה שום מקום. כן, בבקשה. השאלה מה הוא מתכוון כשהוא אומר שזה לא מדויק מה שאומרים החוזים והכוכבים? האם הוא מתכוון להגיד שיש בזה קצת ממש, כפי שיש כאלה שרוצים לומר, או שהוא מתכוון לומר, ממילא זה יוצא להם בפוקס. מובן. הרי הוא כותב שזה שטויות.
פעם ביוצא להם לא טוב.
השאלה איך לקרוא את זה. אפשר לקרוא את זה ככה, אפשר לקרוא את זה ככה. כי יש כאלה באמת שרצו לומר כמו שאתה קורא. אבל זה קצת קשה, זה לא עומד לא בפני מה שכותב באיגרת תימן, ולא במה שהוא כותב בהלכות עבודה זרה, ולא במה שהוא כותב באיגרתו לחכמי מונפלייה. האיגרת העיקרית של הרמב״ם על גזירת הכוכבים, זה האיגרת שלו לחכמי מונפלייה, שבדרום צרפת, ושם הוא מכסח את זה חבל על הזמן. כן? אז קצת קשה לומר שבפירוש המשנה הוא התחיל להגיד משהו אחר.
הרמב״ם מבטל את זה או שכשהו?
הוא מבטל את זה לחלוטין. בזה הוא חלוק על הרמב״ן, בסדר. אבל הרמב״ן, לפי זיכרוני, איננו הרמב״ם. כלומר, זה שתי דעות, כן? עיין בבית יוסף, ביורדיה, הוא דן בזה, כן? מה, בדעות האלה.
אבל איך צריך להתייחס ככה, אחרי שהרמב״ם תוקף, הדבר הזה כל כך חזק, פתאום גדולי ישראל, כן מאמינים בזה?
אני לא מבין, אני לא מבין. הרמב״ם זה כל התורה כולה? או שיש דעות שונות? רבי עקיבא זה רבי ישמעאל?
זה פסילה כל כך קיצונית.
זה פסילה קיצונית מאוד, כן. למשל הרמב״ן כותב בפירושו לתורה, בפרשת וירא, לגבי ההתגלות של שלושת המלאכים לאברהם, שאסור להאמין לדברי הרמב״ם בזה. אז מה תעשה עכשיו?
איך מכריעים?
איך מכריעים? לומדים. כמו כל דבר בתורה. לומדים, לומדים את הטענות, מי מביא מה וכו'. ולפעמים גם, אפשר גם להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים, יש גם מצבים כאלה. אבל זה נושא ללימוד. אתה לא יכול להגיד, יש לפעמים אופנה. אומרים, הרב ההוא, הוא גדול, ולכן הלכה כמותו. האמירה הזאת היא רפורמה. מעולם לא מצאנו, ממשה רבנו ועד הרב דב ביגון, שהיו פוסקים בצורה כזאת. אלא, גם אם אדם הוא גדול הדור, הוא ענק שבה ענקים, אנחנו בודקים את הטענות שלו. ולפעמים אין הלכה כמותו. הרי יש לך אדם גדול בדורו כרבי עקיבא, נכון? ומה אמרו חכמים? הלכה כרבי עקיבא מחברו, ולא מחבריו. נכון? אז מזה אתה לומד שאם על רבי עקיבא אתה אומר את זה, גם על משה רבנו אגב. כן, משה רבנו גדול מכולם. ופרשת שמיני, הלכה כאהרון נגדו. הלכה כאהרון בהבנת דברי משה.
אבל זה רק כאשר משה בסוף הסכים איתו. אם משה בסוף היה אומר לנו שאהרון טועה, אין סוף על אהרון.
אבל משה לא יכול להגיד אהרון טועה. כי הרי על מה הנקודה? שמשה לא הבין נכון את דברי עצמו. זה הוויכוח שם. כן? זאת אומרת שהטענה שיש אדם שהלכה כמותו בכל דבר, זה דעה מאוד מעניינת, אבל זה לא יהדות. בסדר? לכן אם אתה רואה אנשים גדולים שרבים, מה שאתה צריך לעשות זה להכריע ביניהם. כן, בבקשה.
זה קשור לזמנים.
מה זאת אומרת קשור לזמנים? יש השגחה מתי דעה מסוימת מופיעה. זה כן, נכון. זה הריטב"א מביא בשם חכמי צרפת ובעלי התוספות ש... שיש לכל דין ודין יש ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא ומסרם לחכמי הדורות. יש דבר כזה, כן, מה אתה אומר?
לפי הגמרא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כן. אז אם אתה רוצה ללכת על פי איש מסוים, על פי הדרך שלו, אז זהו, סגור העניין.
מה זה סגור העניין?
זאת אומרת, אתה עכשיו צריך ללכת על פי מה שהוא אומר, ולא ללכת על פי מה שאחר.
אתה צריך ללכת לפי ההלכה. למשל, אמרו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, על מי זה נאמר? בית הלל ובית שמאי. וההלכה כבית הלל. אם יאמר אדם, מאחר ודברי בית שמאי עם דברי אלוהים חיים, אני רשאי לעשות כמותם. זה סותר את זה שההלכה כבית הלל. כלומר, זה שההלכה כבית הלל, א', זה מחייב, ב', זה לא בא לפסול את דברי בית שמאי, רק שאי אפשר לעשות כמותו. נכון? יותר מזה, יש בתוספתא, העושה כבית שמאי, התוספתא מאוד קשה, אני מהסס אם לומר אותה. להגיד? אז זה על אחריותכם, כל הנזקים שזה יכול לעשות. התוספתא אומרת, העושה כבית שמאי חייב מיתה. זה יותר חריף מהמשנה. במשנה כתוב, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. אבל התוספתא אומרת, חייב מיתה. בסדר, זה רק תוספתא, תגיד. טוב. אז בכל מקרה אומר הרמב״ם, אסטרולוגיה, הוא פוסל את זה לחלוטין. למרות שרבי אברהם בן עזרא כתב ספרים שלמים באסטרולוגיה. יש ספרי אסטרולוגיה של רבי אברהם בן עזרא. אז יש להם שלוש דעות. יש הרמב״ם שפוסל את זה, רבינו אברהם בן עזרא שמסכים עם זה, והרמב״ן שאומר שאסור לעסוק בזה, אבל אם כבר הגיע אסטרולוג ואמר לך, אתה צריך להתחשב בו. מביא ראייה מהסיפור. מה? מה אני חושב? מה אנחנו מכריע בנהרים? כן, בבקשה, מה?
תמיד נהוג, אם מי שלא יודע מה לעשות, הוא הולך לשאול רב, ומה שהרב אומר הוא מקבל, הוא לא אחר כך מתחיל להשאול.
כן, השאלה איך הרב פוסק. אדם צריך לעשות מה שרבו קובע לו, נכון? אדם צריך לעשות מה שרבו, אבל עכשיו, מה הרב צריך לעשות? כן, הרב לא יגיד כיוון שגדול הדור אומר ככה הלכה כמותו, לא, זה לא נכון. או?
רבו,
איך הוא יכול לקבל גדול הדור כרבו אם יש לו רב בבית הכנסת שלו? אסור לו.
יש לו רב
במדינה שלו, אבל... אסור לו. מה שהרב של אותה מדינה הוא הרב הגדול באותה מדינה, זה מחייב בניינים ששייכים למדינה כולה. למשל, אם ראש הממשלה יש לו שאלה הלכתית, הוא יפנה לרב הראשי למשל, או לגדול הדור של אותו דור. אבל אם אתה מדבר על הנהגה של מקום ספציפי, צריך ללכת לפי הרב של אותו המקום. מה? אסור לחלוק, אלא אם כן אתה אומר לרב גדול יותר, מה אני עושה? הרי הוא אמר דבר שהוא שטות, זה משהו אחר. טוב, יש כללים מתי חולקים על הרב, מתי לא חולקים על הרב, וזה לא הנושא של השיעור עכשיו. יאללה, דע שמשה רבנו עליו השלום, בעומדו הסכימו החוזים כולם, כלומר בשעה שמשה עמד, הסכימו החוזים כולם שזאת האומה לא תצליח. איזו אומה? ישראל. ולא תצא מעבדותה לעולם. כלומר, מבחינה אסטרולוגית, לא הייתה שום אפשרות שעם ישראל יצא ממצרים. מה? יש לו מדרשים, אני חושב שרואים את זה. ובזמן שחשבו שהוא תכלית רוע מזלה, אז באה לה ההצלחה. ייתכן שזה מה שגם גנוז ברעיון של שחיטת השה. כן? קחו לכם שה ולשחוט אותו. מה זה השה? השה זה אלוהי מצרים. אבל מה, למה זה, מה זה השה הזה שהוא אלוהי מצרים? זה קונסטלציית הטלה, כן? זה קבוצת כוכבים מסוימת שהמצרים חשבו שהיא מכוונת כנגדם, והיא הייתה בעצם עומדת בשיא תוקפה מבחינת החישוב האסטרולוגי באותם הימים. ולכן אמרו, לא ייתכן שישראל יצאו ממצרים. והתורה אומרת לשחוט את הטלה הזה. כן? כלומר, תתגבר על הטענות האלה. אפשר להבין זה כמו הרמב״ן, תתגבר על דבר שהוא באמת פועל, והרמב״ם תתגבר על המחשבה הזאת, כי המחשבה הזאת היא שטות. זה הכוונה, זה האלוהים שלהם. ועל מה זה האלוהים שלהם? אומר הרמב״ם, אלוהי עובדי האלילים, זה הכוכבים במקור. נכון, לדעת הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה, איך זה התחיל עבודה זרה? מכוכבים. כן. עכשיו, אם כי במורה נבוכים הוא אומר שהאלה הראשונה הייתה האדמה. כן, אבל זה לא הנושא שלנו. כן. ובזמן שחשבו שהוא תכלית רוע מזלה, אז באה לה ההצלחה ועמד בה מבחר המין האנושי, מי זה? ופדעה. ופדעה אותה, את האומה. אז מי זה מבחר המין האנושי? משה. בסדר? ובעת שהסכימו החוזים שארץ מצרים ייטב אווירה בזמן ההוא ותשמן, יצליחו אנשיה תכלית ההצלחה. אז חלו בהם המכות. אמר ישעיה, מתאר אלו העניינים, הים איפה חכמיך ויגידו נלך, וגומר. וכן, ממלכת נבוכדנצר הרשע, כשהסכימו חכמה וחוזה, וכל מי שמתפאר במלכותו, בהקדמת ידיעה, שזוהי תחילתו, תחילת הצלחתו, ושממשלתם מערכת ומתמדת, אז שרה מלכותו ועבדה, כמו שידע השם, רע, זאת אומרת שיעד לה רע. אמר ישעיהו גם כן, משחק עליהם על זה, הוא מלעיג עליהם בהתפארם, בהקדמת הידיעה, ועל הממלכה עצמה, בחושבה שבה חכמים מועילים בחוכמתם, אמר, יעמדו נא ויושיעוך עוברי שמיים החוזים בכוכבים וגומר. וכן יהיה העניין לימות המשיח מהרה יגלה, כי כשיחשבו האומות שזאת האומה לא תהיה לה מלכות לעולם ולא ממשלה, ולא תשועה מאשר הם בו, ויסכימו על זה כל החוזים והקוסמים ובעלי הכוחות, יפר השם מחשבותיהם ואמונותיהם השקריות, ויראה המשיח. אמר ישעיה, מבאר זה העניין, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה אקומם. זאת היא האמונה האמיתית אשר האמינו עדת ישראל. לא תאבית למאמר אומר דיבוק קטן או גדול. מי שיגיד לך שיש דיבוק כזה בכוכבים, או דיבוק גדול, או דיבוק קטן, ונערים כאלה, אל תשים לב לזה. כלומר, נותן לו הרמב״ם, לרבנו נתנאל, הוא אומר לו קצת דברי מוסר. וכן, ראיתיך, אומר שהמדע בארצותיכם מועט ופסקה מכם החוכמה. עוד דבר, אם כבר מדבר על אובדן החוכמה, אז הוא אומר, אתה מתלונן שבתימן עכשיו יש פחות חכמים מאשר בימי קדם. כנראה שהייתה ירידה גדולה באותם הימים בתימן, ושמת סיבתו, הסברת מדוע יש פחות חוכמה בתימן, היות הדיבוק ממשולשת האפרית. כן? כלומר, יש משולש, כנגד היסודות יש משולשים שונים בשמיים, בקיצור, נהיה דיבוק בין שני כוכבים במשולש האפרי, ובדיוק תימן נמצאת כנגד המשולש האפרי, ולכן יש פחות חוכמה. דע, שזה מקרה בלתי מיוחד בארצותיכם, אבל הוא היום בכל ישראל. זה שאין חכמים, זה לא רק אצלכם, זה אצל כולם, אומר הרמב״ם. יש פחות, אין חכמים בעם ישראל. כן, אתם יודעים מי היה בזמנו של הרמב״ם. שמות גדולים מאוד. כן, נכון, ומי עוד? הרב"ד, מי עוד? רבי דניאל הבבלי, ורבי שמואל בן עלי, ועוד הרבה חכמים גדולים, ואיבן ג'אבר. בקיצור, הרמב״ם קצת מכסח פה כמה מאות חכמים רציניים. אבל הוא היום בכל ישראל, כלומר, הפסק החוכמה וחולשת הידיעות. ועילת זה באמת היא, למה זה קרה? לא בגלל הכוכבים. היא מה שיעדן הוא השם רע על ידי ישעיהו. והוא אומרו, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. ואין סיבתו לא משולשת עפרית ולא משולשת אישית של האש. והמופת עליו ששלמה המלך, מלך ישראל, אשר העיד עליו הכתוב ויחכם מכל האדם, היה באמצע משולשת אפרית. הנה, אתה רואה פתאום סופר חכם בעם ישראל, דווקא בתקופה שלפי החשבון שלך יצר שלא תהיה חוכמה. וכן אברהם אבינו עליו השלום, אשר היה עמודו של עולם, והוא גילה הסיבה הראשונה בכל העולם. מי זה הסיבה הראשונה? קדוש ברוך הוא. ויסד פינת הייחוד לכל בני האדם, וכן יצחק ויעקב, אשר שלושתם הם נושאי כיסא הכבוד בליבותם, אשר יסיקו באמת, כמו שאמרו האבות, הנה מרכבה שנאמר מעליו אלוהים. אלו האבות, שלושתם היו באמצע משולשת, אפרית גם כן. והתבאר כל זה במה שנודע שהדיבוק הקטן, והוא דיבוק שבתאי וצדק, מזמן שהתחברו, באיזה מקום שהתחברו, עד שחברו פעם שנית, הזמן שבינתיים 20 שנה משנה החמה בקרובתו. אנחנו נראה אחר כך את החשבונות האלה. אבל מה שאומר, בדרך אגב, למדנו מה זה האבות איננה מרכבה לדעת הרמב״ם. מה זה האבות עניין המרכבה? שהשיגו את הכבוד בליבותם. כלומר שבמונחים של הפילוסופיה של ימיו, כלומר שהשיגו, התאחדו עם השכל הפועל. טוב, עד כאן להיום, נמשיך בפעם הבאה. שלום.